אנחנו בסוגיית רוב. בפעם הקודמת ניסיתי להגדיר את ההבדל בין רוב דה איתה ולייטה כמן. ראינו את הסוגיה בחולין שמנסה להבין למה הולכים אחרי רוב דה לייטה כמן. היא אומרת שהמקור שלנו מהתורה להליכה אחר הרוב זה ברוב דה איתה כמן, ולכן היא לא מצליחה ללמוד מזה את רוב דה לייטה כמן. בסופו של דבר נשארים בלי תשובה סופית, ורש"י מציע שתי אפשרויות, או הלכה למשה מסיני, או סברה, או הרחבה של הפסוק. אבל אמרתי שהמבנה של הסוגיה השתמע שבעצם זה איזשהו סוג של משחק מחור. לכולם ברור שאנחנו הולכים אחרי הרוב. אפשר לדון מאיפה לומדים את זה, אבל זה לא באמת לומדים את זה משם, כמו הסוגיה שלפני כן בחולין לגבי חזקה, מאיפה אנחנו יודעים שהולכים אחרי חזקה, וגם שם מביאים איזשהו מקור שבעצם ברור לכולנו שהוא לא המקור שממנו זה יצא. אני רוצה רק להזכיר את ההבדל, כי בזה אני אשתמש גם היום, ההבדל בין רוב דאיתא ולייטא כמן. רוב דאיתא כמן, הדוגמה שהתורה מביאה, זה הדיינים. זאת אומרת, יש רוב, יש מחלוקת בבית דין, שני דיינים אומרים שראובן חייב, אחד אומר שראובן פטור, אז הולכים אחרי הרוב. הדבר הזה אומר את הגמרא, זה רוב דאיתא כמן. איתא כמן, ישנו לפנינו. זה רוב שישנו לפנינו, יש פה שלושה דיינים, שניים מתוכם אומרים כך, אחד אומר כך, אז הולכים אחרי הרוב. מה זה רוב דאיתא כמן? רוב נשים לא אילוניות. כן? אישה אילונית, יש כאלה, אבל זה מיעוט. זאת אומרת, רוב הנשים הן לא כאלה. אז זה... כן, אז עוד מעט אני אגיע לזה שזה סטטיסטיקה. רוב דאיתא כמן זה בעצם, זה לא נוגע לקבוצה מסוימת של פריטים, של אנשים או פריטים, שנראינו ויש לנו לגביהם איזשהו מידע ברור, אלא אנחנו יודעים פחות או יותר איך, מה קורה בעולם. בדרך כלל בעולם נשים הן כאלה, זה לא שיש לפניי 10 נשים, אני יודע כמה מתוכן הן אילוניות וכמה לא, ואז אני יודע שאני יכול להניח שיש פה רוב כאלה ולא כאלה, אלא מהניסיון שלי, מתוך היכרות שלי עם העולם, אני מבין שבדרך כלל, בדרך כלל זה המצב.
יש לך אופציה לעשות את זה? אתה יכול לקחת 1,000 נשים לבדוק?
לא, לא, לא יעזור. גם אם יהיה לי זמן, זה יישאר רוב דאיתא כמן. אני אסביר עוד מעט, זה נקודה חשובה. זה יישאר רוב דאיתא כמן גם אם אני אעשה את זה. למעשה עשיתי את זה כבר, זה לא רק שאם אני אעשה את זה. לא אני, אלא האנושות עשתה את זה. כך צברנו את המידע הזה. אבל תכף נראה. בכל אופן, אז הזכרתי, אני חושב, שרב שמעון שקופ מדבר על זה, שלפחות לשיטת הרמב״ם, אחרי זה הוא מביא עוד ראשונים ובעיקר אחרונים שרוצים לומר שרוב דאיתא כמן הוא חזק יותר מאשר רוב דאיתא כמן. והוא אומר שבמהלך הסוגיה נראה ההפך. הסוגיה בחולין, שאותה ראינו בפעם הקודמת, היא לומדת את רוב דאיתא כמן מהפסוק של אחרי רבים להטות, ואז היא אומרת, כן, אבל מאיפה יודעים רוב דאיתא? אם רוב דאיתא הוא יותר חזק מרוב דאיתא, אז מה הבעיה? הפסוק אומר לי את רוב דאיתא, ורוב דאיתא יותר חזק, אז קל וחומר שהולכים אחרי רוב דאיתא. אם הגמרא אומרת שרוב דאיתא יש לנו מקום מפסוק, אבל רוב דאיתא אנחנו לא יכולים להוציא משם, ועכשיו צריך להבין מאיפה הוא יוצא, אז ההנחה שלה זה שזה לא יותר חזק.
זה יותר חזק, אתה לא יודע את המקור.
מה?
זה יותר חזק.
לא צריך מקור אם זה יותר חזק. מה זה קל וחומר מרוב דאיתא? אבל הוא יותר חזק. אם רוב דאיתא החלש התורה אומרת ללכת אחריו, אז רוב דאיתא שהוא יותר חזק, קל וחומר, לא צריך מקור. אם צריך מקור, זה אומר שאי אפשר ללמוד את האחד מהשני. למה? כנראה שהרוב דאיתא לא יותר חזק. בסדר, זה הערתי בשיעור הקודם, אבל אני אומר, רב שמעון שקופ טוען שכיוון שמחפשים מקור ולא מצליחים להבין את זה מתוך רוב דאיתא כמן, אז רואים שזה לא רוב יותר חזק. זאת הייתה המסקנה בסוף השיעור הקודם, שבעצם ההבדל בין שני סוגי הרוב האלה זה הבדל, לא הבדל שבעוצמה, אלא הבדל שבסוג. רוב דאיתא ורוב דאיתא כמן הם שני סוגים שונים, ולא בהכרח אחד יותר חזק או יותר חלש מהשני. אבל הקדמתי לזה ואמרתי, מה הצד מסברה לומר שהרוב דאיתא לאיתא כמן יותר חזק. רוב דאיתא כמן, נדמה לי התחושה, לפחות כך עולה גם מהגמרא מהראשונים, זה נמצא לפנינו, זה איך שהוא יותר כופה את עצמו עלינו. זה ברור, אנחנו רואים את זה מול העיניים. העניין האחר זה מין כזה, איזושהי התרשמות על כלל העולם. אז לכן אולי רואים את זה כמשהו חלש יותר. לא אומרת שגם זה לא ברור, אבל עוד נחזור לזה. אבל מה הצד לומר כמו הרמב״ם? שרוב דה, ליטה כמנו חזק יותר. אז זה אמרתי ש... הנה, הבאתי את הדוגמה הזאת של דוד לוי במרכז הליכוד, עכשיו אנחנו כבר ממש בעניין עד היום. ואמרתי שברוב דה ליטה כמן, כל פריט שיבוא לפנינו, אנחנו נחליט עליו לפי הרוב. אז ההנחה שלנו בעצם כל הפריטים בעולם יש להם את האופי של הרוב. זה לא באמת נכון, אבל זאת ההנחה המשפטית שלנו, כן? אמרתי שאם לדוד לוי יש 30% במרכז, נגיד, מהאנשים שלו, 30% במרכז ו-70% לאחרים, והוא עכשיו רוצה ייצוג במוסדות המפלגה, אז על כל תפקיד ביצועי עושים הצבעה, והרוב קובע מי יקבל את התפקיד הביצועי. כך שיצא ש-100% מהתפקידים הביצועיים הולכים לרוב של ה-70%, נכון? כי על כל הצבעה הרוב של ה-70 יגבר על המיעוט של ה-30. ולכן בעצם מה שיוצא זה שלמרות שהרוב הוא רק של 70% או אפילו של 51%, התוצאה היא 100%. זאת אומרת, הם יקבלו 100% מהכוח. וזה בעצם משל למה שקורה ברוב דלית הקמן. ברוב דלית הקמן, נגיד, אני אומר, רוב נשים לא אילוניות. כל אישה שתגיע לפניי, אני אניח שהיא לא אילונית. למרות שברור שיש גם בעולם נשים אילוניות. אבל אין לי מידע קונקרטי. אז כל אישה שבאה לפניי, בעצם אני מניח שהיא שייכת לרוב. ברוב דלית הקמן, אז אני יודע, יש לפניי נשים או דיינים או מי שלא יהיה, שהם מהסוג של המיעוט, שהם לא שייכים לרוב. ולכן שם באמת אני לא בהכרח אניח את זה על כולם. הבאתי את שיטת הרשב"א והראה, יש שם מחלוקות בין הראשונים, שלוקחים חתיכות של איסור שמעורבות ביתר, צריך להשאיר כמה ואת השתיים האחרונות למשל לא לאכול. למה? כי בשתיים האחרונות כבר אין רוב. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם מזה שיש מיעוט החתיכות שהוא שייך למיעוט, זאת אומרת שהן טרפות. ולכן אתה לא יכול להניח על כל החתיכות שהן שייכות לרוב, אתה מניח על הרוב ששייך לרוב. אז לכן היתרון של רוב דלית הקמן על רוב דאית הקמן הוא אולי בגלל העובדה שהוא משמש אותנו על המסקנה המשפטית, זה לא יתרון סטטיסטי, אלא המסקנה המשפטית ממנו יותר חזקה מאשר המסקנה המשפטית של רוב דאית הקמן. המסקנה המשפטית היא על הכל.
אבל לא, זה פה
מגיע שיש
לי חיסרון, אין לי ברירה. אני לא יכול
לתפוך את כל... בסדר, לכן אני אומר,
לא זו
אותה חזק. אמרתי, העוצמה שלו היא לא עוצמה סטטיסטית, אלא היא עוצמה משפטית. ברמה המשפטית או ההלכתית, אני מרוב דלית הקמן מסיק מסקנה של 100%, לא של 80%. עכשיו אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. ואנחנו נחזור לזה כשנגיע לאין עולם ממון אחר הרוב, באחד השיעורים הבאים, שם אני חושב שהחילוק הזה יהיה משמעותי, אבל אני כבר אעיר משהו כאן. יש מחלוקת בין רב ושמואל בשאלה אם הולכים בממון אחר הרוב. שמואל אומר שלא הולכים בממון אחר הרוב, רב אומר שהולכים בממון אחר הרוב. בכמה מקומות, במקמה, בדק זין, עוד מקומות. להלכה פוסקים כמו שמואל, שלא הולכים בממון אחר הרוב, כי הלכה כמו שמואל בדיני. בדיני ממונות אנחנו פוסקים כמו שמואל. עכשיו, יש מקומות שבהם לכאורה נראה שהולכים בבירור אחר הרוב. למשל, גמרא בתחילת בבא בתרא, הגמרא מדברת על פירעון בתוך הזמן. כן, אדם... תובע אותי שאני לביתי ממנו כסף, ואני נגיד שזה היה, ההלוואה הייתה ביום ראשון. הוא בא, הלוואה ל-30 יום, סתם הלוואה 30 יום. הוא בא אליי אחרי כמה ימים, הוא אומר, איפה הכסף שלי? הוא אומר, מה אתה רוצה? החזרתי לך. אז הגמרא אומרת שאני לא נאמן. למה אני לא נאמן? כי חזקה שאדם לא פורע בתור זמנו. זאת אומרת, אדם שיש לו את הכסף, הוא יכול להחזיק אותו 30 יום, לא נפטר ממנו אחרי כמה ימים. בדרך כלל, אתה תחזיק את הכסף כמה שאתה יכול. ומכוח החזקה הזאת, שימו לב, הוא התובע. הכסף הוא אצלי, אני הנתבע, אני המוחזק. נטל הראיה הוא עליו. בדרך כלל התורה אומרת, על פי שניים עדים יקום דבר. זה שני עדים כדי להוציא ממון, נכון? ופה אומרת הגמרא, לא, מספיק החזקה הזאת כדי להוציא ממון. חזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. עכשיו, זו שאלה שכבר עולה בכמה האחרונים, גם שאלו אותי תלמידים את העניין הזה לא פעם. מה זאת אומרת? בסך הכל, חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו זה סוג של רוב. קוראים לזה חזקה, אבל מה זה חזקה? הכוונה, כך מתנהל העולם. רוב הפעמים, בני אדם, לא פורעים את החוב בתוך הזמן. מה ההבדל בין זה לבין להגיד חזקה שאישה היא לא אילונית? או חזקה שאני לא יודע מה, כל תכונה שאתם רק רוצים, שהיא חזקה על, על לא יודע, בני אדם שמגיבים באלימות כשהם מתוסכלים. סתם, אני אומר, מה זה חזקה? זה ביטוי לאיזשהו סטטיסטיקה. זאת אומרת, עשית סטטיסטיקה, מצאת שזה הרוב, ואתה אומר, אוקיי, אז יש חזקה שזהו המצב. למה זה לא נקרא הליכה אחר הרוב? לכאורה פה אנחנו בעצם מוציאים ממון מכוח רוב, אבל הלכה כמו שמואל, שלא הולכים בממון אחר הרוב. אוקיי. גם ברוב. המחלוקת של רבו שבוע זה גם על התנהגות. על מה אנשים קונים שברים. זה בעצם המחלוקת המקורית. נכון, אבל הגמרא לא עושה חילוק. זאת אומרת, התנהגות וטבע העולם זה אותו דבר בגמרא.
לא, לא. אז יכול להיות שהכל חזקה, אבל לא כל חזקה.
נכון, כל חזקה.
אבל זה...
לא חזקה כמה הייתה, חזקה מבררת, כמובן.
כן, אבל כמו חזקה שבמקבע ישמע, אנחנו מדעתי את המקבע.
לא, זה חזקה כמה הייתה.
כן, אותו דבר כאן. אני ידעתי שבזמן מסוים הוא היה חייב לי את הכסף, אני ממשיך עם אותו חזקה שעדיין אני חייב, עד שמתברר שזה... שינוי במצב.
לא, אז אתה אומר בכלל, באופן כללי, אז הוא המוחזק. אם אתה טוען פרוע, אז אתה המוחזק, בלי קשר. אז גם אם פרעתי אחרי הזמן, מי אמר, אז אני צריך להוכיח. הרי בסך הכל החזקה היא שהייתי חייב. עכשיו אני רוצה לטעון שפי, אז למה צריך את זה שפרעתי בתוך הזמן שזה לא הגיוני? הם פרעתי אחרי הזמן.
יש שינוי במצב.
למה? אני הייתי חייב, עכשיו למה אני לא הוכיח? זה המחלוקת עם מלווה חברו בעדי צריך לפרוע בעדים או לא. אם אני צריך לפרוע בעדים, אני באמת לא נאמן להגיד פרוע. אבל ההלכה היא שלא צריך לפרוע בעדים. בכל אופן, אני חושב שהנקודה היא שיש הבדל, נגיד, המחלוקת של רבו שמואל זה מחלוקת בשאלה, בן אדם קנה שור. והוא הלך לחרוש איתו בשדה, הבחור התפגר, מת. אז הוא הולך למוכר, הוא אומר לו, איזה שור קנית לי, מחרת לי, איזה שור שלא שווה כלום, הוא היה חולה, לא יודע מה, מת במקום. זאת אומרת, אני חשבתי שאתה קנית שור לשחיטה. שור לשחיטה לא צריך לשרוד הרבה זמן, כך ותשחוט אותו, או שהוא היה נגחן, לא התפגר, שם הדבר שהיה נגחן. אוקיי? מה אכפת לך אם הוא נגחן, אתה שוחט אותו וגמרנו. הוא קנה שור, הוא אומר, אני קניתי אבל שור לחרישה, לא לשחיטה. אז הגמרא אומרת שבסופו של דבר המחלוקת היא בשאלה אם הולכים בממון אחר הרוב. רוב האנשים קונים שברים לחרישה, ולא לשחיטה. בסדר? ולכן השאלה אם הולכים ממון אחר הרוב או לא. זה אפרופו הרוב של ההתנהגות. פה גם פה זה התנהגות. למה אנשים קונים שברים? זה לא טבע העולם. זה לא משהו שהתכונה של העולם עצמו. אז הנקודה היא, או רוב נשים, רוב נשים לוניות, כמו הרוב שאמרתי קודם. כל הרובים האלה, אגב, זה רוב דלי תקמן. זה רוב דלי תקמן כי הוא לא מדבר על קבוצה קונקרטית שנמצאת לפניי, אלא איכשהו, איך העולם מתנהל, כן, באופן כללי. אבל מה שאני רוצה רק להעיר כאן, שכדאי לשים לב שיש הבדל, גם בתוך הרוב דלי תקמן, יש הבדל בין שני סוגים של רוב. יש רוב, נגיד רוב נשים לא אילוניות, או רוב נשים קונים שברים לחרישה ולא לשחיטה. אם יבוא מישהו ויגיד, אני קניתי שור לשחיטה, האם זה יראה לנו מוזר? אנחנו נדרוש ממנו הסבר, למה עשית את זה? אנשים הרי קונים שור לחרישה. מה פתאום אתה קונה שור לשחיטה? איפה שמענו דבר כזה? ברור שלא, אנשים קונים שור לשחיטה. נכון שבדרך כלל, הטבע העולם הוא כזה שצריך יותר שברים לחרישה מאשר לשחיטה. אבל אם בן אדם בא ואומר קניתי לשחיטה, הוא לא אמר דבר מוזר. בסדר, אוקיי, אז הוא שייך לאותו חלק שבכל זאת קונה שברים לשחיטה ולא לחרישה, נכון? האם בא בן אדם ואומר, פרעתי את החוב בתוך הזמן? זה... לא רוב ומיעוט ניטרליים. פה הוא אומר לנו דבר מוזר. אנחנו נשאל אותו, רגע, למה עשית את זה? הרי יש לך כסף שיכול להחזיק אותו עוד חודש. מה אתה פורע בתוך הזמן? למה עשית את זה? מה ההיגיון? בעולם נורמלי לא עושה את זה. אוקיי?
לא עושה את המציאות. מה? באיזה מקרה? באים אליו, הוא בא אליו מתי? בתוך התקופה?
בתוך התקופה.
בשביל
מה
הוא בא? יש לו
הרי
זמן
אחר. הוא רוצה את הכסף. מה זה בשביל מה
הוא בא?
הוא לא חייב, נכון. הוא לא חייב, אבל הוא התנדב להחזיר לו. ככה הוא טוען. הוא ממש פרעתי. לא חייב. בוא נגיד לו, תבוא עוד שבועיים, או תבוא מתי שעובר החודש, נכון? הוא לא אמר לו את זה, הוא אמר לו, פרעתי. הוא אומר שהוא פרע. עכשיו, השאלה אם הוא נאמן או לא.
זה לא שהוא בא בסוף התקופה והוא אמר לו, פרעתי לפני שבועיים.
זה, אז יש לו מיגו, זה המקרה הבא בגמרא. אם הוא בא אחרי סוף התקופה והוא אומר לו, פרעתי בתוך הזמן, יש לו מיגו שהיה יכול להגיד, פרעתי אחרי הזמן. אבל זה סיבוך בשני עצמו.
זה עובד, נגיד, פרעתי אחרי הזמן?
זה תלוי במחלוקת אם המלווה את חברו בעדים, צריך לפרעו בעדים. אומרת, אם אתה הבאת לי בעדים, השאלה אם אני צריך להביא עדים על זה שפרעתי לך או לא. להלכה לא צריך להביא.
אני לא חושב שזה כל כך מוזר, כי אם למשל יתזמן לו כסף, הוא אומר אני לא רוצה לשמור אותו, אני מחזיר.
בסדר, זה ויכוח על המציאות, מה זה משנה? הגמרא אומרת זה המוזר. בסדר, זה אדם לא נפטר מכסף. אנחנו רגילים היום לזה שבעולם שלנו יש ריבית. אפשר לקרוא לזה באלף שמות. אבל יש ריבית. את הריסקה ופה וש... נכון. עכשיו, כשיש ריבית, יש לבן אדם עניין לפרוע מוקדם. אם יש לו כסף, הוא לא רוצה לצבור ריבית, אז הוא פורע מוקדם. בעולם בלי ריבית, זה דבר בלתי סביר. אם אני חייב לך כסף, יש לי את הכסף. לא מעולה לי כלום להחזיק אותו עוד חודש או עוד חודשיים. למה שאני אתן לך אותו עכשיו? אני אתן לו עסקים, ארוויח עוד כסף. בטח שאני ארוויח. לא, אני עושה עסקים, לא ריבית. זה עולם שבו עסקים, לא מהעברת כסף. ריביות אין, אבל כסף הוא דבר בעל ערך. אתה יכול לעשות בו שימוש. מזה נובע הריבית. למה אנשים משלמים ריבית? בגלל שאפשר לעשות שימוש בכספים. זה לא הפוך, זה לא שלכסף יש ערך כי לוקחים ריבית. לוקחים ריבית כי יש לו ערך. אז הטענה היא יש הבדל בין רוב האנשים קונים שעון לחרישה, לבין רוב נשים לא עילוניות, או רובים האלה של טבע העולם, שהרוב נשים לא עילוניות, כשאישה תבוא ותתגלה כעילונית, זה לא מוזר. יש נשים כאלה. כן, יש נשים כאלה, אבל יש נשים כאלה, זה לא, אין פה שנוע מוזר. יכול לשאול אותה, רגע, לא יכול להיות, איך זה יכול? איך אני מספר את זה? זה לא סביר. מה לא סביר? מה הבעיה? או בן אדם אומר, אני קניתי שור לשחיטה, ולא לחרישה. אני לא רגע, אבל 90% מהאנשים קונים שור לחרישה. איך אתה קונה שור לשחיטה? מה, אתה לא יודע שיש אנשים שקונים שור לשחיטה? אז זה נכון, זה רק 10%, אבל אין פה שום דבר מוזר. הסטטיסטיקה אומר, זה רק 10%. אבל כשבן אדם אומר לי, אני פרעתי בתוך הזמן, זה דבר מוזר. מה ההבדל? כאשר בגמרא ובבבא, כשבא בן אדם ותובעים אותו ואומר פרעתי בתוך הזמן, יש ראיה נגדו. כי רוב האנשים לא פורעים בתוך הזמן, אבל זה לא רוב סטטיסטי. אלא זה, יש סיבה למה לא פורעים בתוך הזמן. זה לא הגיוני לפרוע בתוך הזמן. כשאתה אומר לי פרעתי בתוך הזמן, אתה אומר משהו לא הגיוני. תביא ראיות. יש ראיה נגדך. אבל אם אתה אומר לי, אני שייך למיעוט אנשים שהן כן העילוניות. אוקיי? יש ראייה נגדי, שום ראייה נגדי, יש נשים כאלה, הם פשוט דבר לא סביר. אני אומר לכם, אני בגובה 1.95 מטר. לא יכול להיות, רוב האנשים הם פחות מזה. מה זה לא יכול להיות? יש אנשים שכן, יש אנשים שלא, אני שלח למיעוט שכן. מה, אני צריך להביא ראיות? אמרתי משהו לא סביר, יש ראייה נגדי. אם אני אתווכח עם מישהו ואני אתן את זה, אז יש ראייה נגדי? לא, יש שום ראייה נגדי, אני שלח למיעוט, כי כזה אני, מה לעשות? אז לכן הרוב הזה שיש היגיון מאחוריו שבלתי סביר להיות שייך למיעוט, זה רוב שכן מוצאים המון. זה הרוב שנקרא חזקה. חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, הכוונה לא יכול להיות שפרעת בתוך הזמן. לא יכול להיות, עוד פעם, זה לא אומר, יש פה ושם אנשים שפורעים בתוך הזמן. זה לא אומר שזה לא קורה. אבל זה כן אומר שיש חזקה נגדך כי זה לא סביר. אתה צריך להסביר לי הסברים או תירוצים למה בכל זאת עשית את זה. לעומת זאת הרוב של רוב נשים לא עילוניות, לא צריך תירוצים לאישה שהיא עילונית. שהיא שייכת למיעוט שכן. אני לא, אז לכן אין ראיה נגדה כשהיא אומרת שהיא טוענת את הטענה הזאת. אוקיי? אז בתוך רוב דלית הקמן יש, שניהם אגב זה רוב דלית הקמן. בתוך רוב דלית הקמן יש שני סוגים. יש סוג אחד שהוא פשוט רוב, זה המצב בעולם, אבל לא יש איזושהי סיבה.
הגמרא מבחינה ביניהם?
אני טוען שכן, כי מהכוח הרוב הזה מוציאים ממון, חזקה על הפורע תוך זמנו. ורוב רגיל לא מוציאים ממון.
החזקה שהוא הטנדם.
תו למית הטנדו.
כשאישה רוצה להישאר. זה לא סביר שאישה רוצה... לצאת או משהו, למה זה חזקה שם, אבל הוא
בדיוק. כיוון שיש, בטבע האנשים זה שהן רוצות זוגיות. זה טבע. זה הנחה של הגמרא, עזבו אותי עכשיו משאלות של שוביניזם. זאת אומרת, גם גברים רוצים זוגיות. אבל אני אומר, מה שהגמרא מניחה, זה לא איזשהו משהו מקרי. אתה יכול להגיד משהו מקרי, אנשים זה ככה, יש נשים האלה להיות. לא, בטבע האישה היא רוצה זוגיות. אם אוטומטית את לא רוצה זוגיות, זה מוזר. צריכה לתת לי את זה. כן.
הוא סרוויצ'ק טען שזה משהו...
לא, הוא טען שזה הלכה למשה מסיני, שזה בא מסיני, ולכן אי אפשר לגעת בזה, שזה אמרתי לכם כבר, זה מופרך לגמרי. לא מאמין שהוא האמין בזה בכלל. אבל מה שאני אומר זה לא... זה לא, לא הטענה מאיפה זה בא, אם זה בא מסיני או לא מסיני. אלא אני אומר, זה הגיוני מבחינת התנהלות העולם. כי חוקי הטבע, מכירת את זה טבע פסיכולוגי, אבל חוקי הטבע בעצם מכתיבים את העניין הזה. זה לא איזה משהו שבני אדם בוחרים, זה ככה משהו מקרי, אבל למיעוט אין שום דבר מוזר במה ש, מה שאתה אומר שאתה שייך למיעוט. עכשיו אני רוצה להתקדם קצת הלאה, ואני רוצה לחדד קצת יותר את, את הנקודה הזאת, כי... כי בעצם רוב דאית הקמן ורוב דלית הקמן נבדלים זה מזה באופן מאוד דומה למה שתיארתי עכשיו. מה שתיארתי עכשיו היה שני סוגי רוב דלית הקמן. רוב נשים לא אלוניות דלית הקמן, ורוב נשים לא, רוב אנשים לא פורעים בתוך הזמן, גם זה רוב דלית הקמן. אני לא מדבר על איזושהי קבוצה של אנשים מסוימת שאני יודע, אלה פרו בתוך הזמן, אלה פרו אחרי הזמן, אלא אני יודע שהעולם מתנהל באופן כזה.
זה רוב התנהגותי של התנהגות ורוב של מציאות.
כן, אבל לא, אנחנו לא עושים הבדל בין זה. הגמרא לא עושה הבדל ביניהם. רוב של התנהגות ורוב של מציאות, רוב נשים לא אלוניות זה רוב של מציאות. ועדיין אין שום דבר מוזר בלהיות שייך למיעוט.
נכון.
גם בחרישה לא. רוב האנשים קונים לחרישה. אני קניתי לשחיטה. אוקיי, אז מה?
זה עדיין רוב של מציאות ולא רב של התנהגות. התנהגות היא מוזרה. ולכן זה הרוב ה...
להחליט לקנות לשחיטה או לחרישה זה לא התנהגות? למה לא? אני החלטתי לעשות את זה או לעשות את זה. למה זה לא התנהגות? זה התנהגות. אם אתה מגדיר שכל דבר כזה הוא לא התנהגות, אז זו טאוטולוגיה מה שאתה אומר.
אבל איזה טענה לזה שאומר שאני קניתי שצורך שחיטה מפריעה לצד השני? כאילו פה בדווקא בדוגמה הזאת...
לא, זה חשוב. הוא בא אליו בטענות, מה מכרת לי שור נגחן? אז הוא אומר לו, אם קנית שור לשחיטה, אכפת לך שור נגחן.
אבל אתה אומר, זה שהוא, אם אני אומר אותו, אני כן, אבל אני קונה שור לשחיטה.
נכון.
איזה חיוב זה מייצר על השולחן?
בדיוק, בגלל זה אומרים שלא הולכים ממון אחר הרוב במקרה ההוא, כי זה רוב כזה שבעצם אין שום בעיה להיות שייך למיעוט. זה לא מוזר כשאני אומר שאני שייך למיעוט. אז לכן לא הולכים ממון שם אחר הרוב.
גם לא מוזר לך שלא מפריע מול הצד השני. למה זה צריך להפריע?
אני רוצה להחזיר את המקח. מה זאת אומרת? אם אתה מחרת לי שרון הקחן, קח אותו בחזרה, תביא לי את הכסף. מה זאת אומרת? מחרתי לך אותו לשחיטה, מה אתה רוצה?
הוא טוען שאני קניתי שור לשחיטה, נכון? יש כאלה שטוענים כאלה. מה הוא טוען כלפי זה שמחר לו? שמה? שהשור הוא אישר לשחוט אותו? מה הטענה?
הוא אומר שהוא קנה לחרישה.
לא, אני אומר, אם הוא בא בטענה של זיכות.
אני בא בטענה של מיעוט. אני טוען שהוא שייך למיעוט. אני טוען שהוא שייך למיעוט, שהוא קנה לשחיטה. לא, הוא טוען שהוא קנה לחרישה. אז ההבדל הזה הוא בעצם, ולכן זה מבלבל כל כך, זה בעצם גם הבדל בין רוב דאיתא ולית הקמן. כי רוב דאיתא קמן זה רוב שבעצם הוא לא שייך לטבע העולם בכלל. יש לי רוב של חנויות, נכון? ומתוכן 9 קשרות ואחת טרפה. זה מקרה, בעיר הזאת, זאת ההתפלגות. בעיר אחרת היא הפוך. זאת אומרת, יש 9 חנויות טריפה ואחת קשירה, נכון? זה תלוי באנשים, תלוי בתושבים, תלוי בשוק הכלכלי, אוקיי? אז אין פה שום דבר בטבע העולם שאומר שלהיות מוכר בשר טריפה זה מוזר. לא מוזר, יש לקוחות, אז אני מוכר בשר טריפה. רוב האנשים בחנויות שמוכרים בשר קשר. אז רוב דאית הקמן באופן מהותי הוא רוב כזה שלא שייך לטבע העולם. אתם מבינים? כי אם הוא היה שייך לטבע העולם, הוא לא היה איתה כמן, הוא היה נכון בכל המקומות. רוב דאית הקמן זה רוב מקרי. אני יודע ספציפית על הקבוצה הזאת או על המקום הזה, יש לי איזשהו מידע מסוים. אז המידע הזה אומר שיש רוב שעושים את זה ולא לא עושים את זה. רוב דלית הקמן זה הוא במהותו לא על מקום מסוים. רוב דלית הקמן זה איך העולם מתנהל בכל מקום. אוקיי? אז לכן, באמת יש מקום להתלבט אגב, למשל, שנייה אחת, עם רוב כאלה שקונים לחרישה ולא לשחיטה. אם יהיה מקומות שבהם לא, הקרקע בכלל לא מועילה לחרישה, הם אוכלים בשר, אבל אין מה לעשות עם שברים, זה סלעים, כל הקרקע היא סלעים. אז שם לא יהיה רוב של אנשים שקונים לחרישה, נכון? אז בעצם גם זה תלוי מקום. ויש עכשיו מקום באמת להתלבט לפי זה עד כמה זה רוב דלית הקמן. אבל לא, ברמה העקרונית, תגיד אפילו שבכל העולם יש רוב של אנשים שקונים לחרישה, עדיין זה רוב דלית הקמן, אבל הוא לא, הוא לא נובע מטבע העולם. לא נובע מטבע העולם, אין בטבע העולם שום דבר, אנשים יכלו גם לעשות ההפך. אם לא היו בוחרים להיות חקלאים, אלא תעשיינים. אז הם היו קונים לשחיטה ולא לחרישה. זה לא... זה שאלה של החלטה של בני אדם, זה לא משהו שיש בחוקי הטבע. לעומת זאת, רוב נשים לא אילוניות, אז זה בפיזיולוגיה של האישה ברור שאישה בריאה היא לא אילונית. עכשיו, נכון, יש לפעמים נשים שהן כן העילוניות. אבל, אבל אם אני, מתוך הידע שלי על הפיזיולוגיה של אישה, אני יכול להניח שזה לא קורה. אוקיי? אז העולם, יש משהו בטבע העולם שמחולל את הרוב הזה. ברוב דלייטה כמן זה יכול לקרות, ברוב דאיטה כמן זה לא קורה. רוב דאיטה כמן זה תמיד, זה משהו מזדמן. אוקיי?
העובדה
שהיום לא קונים לך בשם, זה מוכיח את הטענה. כן, לכן. ברוב דעית הקבל,
אנחנו סופרים מה
הרוב.
יכול להיות מצב
שבעשר אנשים שלנו, שמונה... אנחנו חוזרים לשאלת מה זה סטטיסטיקה ומה זה לא, עוד רגע נראה. פה יש
צדדים
לכאן ולכאן.
בגודל הדגם.
לא, לא, אין דגם, אין דגם.
אם יש דגם של רק עשרה דברים ממולי, אבל אם יש דגם של מאה אלף דברים ממולי, יש יותר. אחד יותר מדגים,
לא, אתה אומר, זה נכון בסטטיסטיקה. ככל שהדגם שלך יותר גדול, אז ההכללה שאתה עושה על בסיסו יותר תקפה. אבל זה לא ההבדל בין רוב דאיטה ולאיטה כמן, שום קשר. רוב דאיטה כמן יכול להיות על 100,000 פריטים ויכול להיות על 10 פריטים. ורוב דלייטה כמובן גם יכול להיות על 10 פריטים. אז ההבדל הוא לא בגודל הדגם, ההבדל הוא בסוג הרוב, אני אכנס לזה עוד מעט, זה יהיה יותר ברור, אני מקווה. אני רק כרגע רוצה לומר שההבדל בין רוב דאיטה ולייטה כמובן מאוד מפתה לומר שהוא בעצם ההבדל שתיארתי קודם לשני סוגי הרוב. רוב דאיטה כמובן זה רוב של להיות במיעוט, זה לא מוזר. לא משהו נורא מוזר, יש חנות אחת טרפה, ויש תשע חנויות כשרות. זאת אומרת, יש חתיכת בשר שמצאתי, מישהו יטען, היא שייכת לחנות הטרפה. אין משהו נורא מוזר, יש בשרים ששייכים לחנות הטרפה, אין פה משהו שבטבע הבשר שהוא כשר. אם היה משהו בטבע הבשר שגורם לו להיות כשר, אז זו הייתה טענה מוזרה. אבל פה זה עניין מזדמן, במקרה הזה, זה התפלגות החנויות במקום. אוקיי? לעומת זאת, ברוב דלייטה כמן, ברוב דלייטה כמן אני לא ניזון מאיזשהו מדגם שיש לפניי. אלא אני אומר שהיא טענה לעולם, איך מתנהל העולם. אז במצב כזה, התחושה היא ששם זה באמת משהו באופי העולם שגורם להתנהלות להיות בצורה כזאת. אבל, וכאן אני אומר, אני מחזיר אתכם למה שאמרתי קודם. החילוק שעשיתי קודם הוא חילוק שכל כולו בתוך רוב דלייטה, כמובן. יש שני סוגי רוב דלייטה, כמובן. לא כל הרוב דלייטה, כמובן, הוא מה שתיארתי כאן. יש רוב דלייטה, כמובן, שיסודו בטבע העולם. רוב נשים לא עילוניות. יש רוב דלייטה כמן שהוא בהתנהגות אנושית, או אנשים שבוחרים לשחיטה או בוחרים לחרישה, זה לא רוב בטבע העולם. מבחינת, אין סיבה בעולם שגורר צעה הזאת. זה הבחנתי בין רוב לבין חזקה בתוך העניין הזה, אוקיי? אז לכן, זה קשור להבדל בין רוב דאיטה ולייטה כמן, אבל זה לא זהה. זאת אומרת, רוב דאיטה כמן הוא תמיד מהטיפוס שלא שייך לטבע העולם. רוב דלייטה כמן יכול להיות כזה ויכול להיות כזה.
אני יכול להשתמש לך בתוך השני, יש חתיכת בשר לפני שלושה דיינים. חמם טוען, רוב החנויות הן כשרות, החתיכה הזאת כשרה. לנחם טוען, אני יודע, אם יש סיבה אחרת,
אז רוב דאיטה על גבי רוב דאיטה, למה זה לא שני סוגים?
לא, לא דאיטה.
כמה דיינים זה איתה?
לא, הוא אומר, אני יודע שרוב
החנויות הן קשרות. זה רוב החנויות הן קשרות, זה רוב דאיטה. ורוב הדיינים זה גם רוב דאיטה. זה רוב דאיטה על גבי רוב דאיטה, מה שאתה אומר עכשיו. אבל יכול להיות גם מחלוקת על רוב דאיטה. אם הם יתווכחו אם רוב האנשים קונים לשחיטה או לא. אז פה יהיה מחלוקת בין דיינים שהיא רוב דאיטה כמן, לגבי סוגיה שהיא רוב דאיטה כמן. כן, יכול להיות דבר כזה.
אני שומע את צורת חיתוך בגמרא. צורת החיתוך של הבשר, מידע.
כן, בסדר, תלת הקרנטה וכל הדברים האלה, כן. בכל אופן, זה קצת קשור למה שדיברנו באחת הפעמים.
שאלה.
כן.
זה משנה אם רוב דלייטה כמן הוא 1 למיליארד או 70 אחוז?
לא, 51 אחוז. 50 ואפסילון.
לא משנה בכלל לכל הדיון הזה?
לא. יש בפוסקים, יש רוב ניכר או מיעוט ניכר, אז כן עושים איזה שהם הבדלים הלכתיים. מיסוד הדין, רוב. אין, לא משנה, 50 פלוס אפסילון.
זה לא חשוב.
זה ההבדל בין רוב דאיטה ורוב דאיטה כמן. עכשיו בואו ניכנס חזרה לבית דין. עד כאן ההקדמה. עכשיו בואו ניכנס חזרה לבית דין. מה קורה בבית דין? הגמרא אומרת שזה המקור לרוב דאיטה כמן. שיש מחלוקת בין הדיינים, הולכים אחרי הרוב. נכון? הגמרא עצמה מביאה את הפסוק של אחרי רבים נעתות כמקור לדין רוב. איזה סוג רוב זה? אז הגמרא אומרת, זה רוב דאיטה כמן, נכון? תסתכלו, בחינוך, במצווה הינחת, מי שכבר הזכרתי אותו, מצוות הטיה אחרי רבים. אז הוא אומר, לנטות אחרי רבים, והוא כשיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולה, כמו כן בדין פרטי, כלומר דין שיהיה בין ראובן ושמעון דרך משל וכו', לנטות אחרי הרוב לעולם, שנאמר אחרי רבים להטות. ובחירת רוב זה לפי הדומה, ובששני הכיתות החולקות יודעות בחוכמת התורה בשווה. אם הם כולם תלמידי חכמים פחות או יותר באותה רמה, הדיינים, אז אנחנו הולכים אחרי הרוב. שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים מרובה אפילו כיוצאי מצרים. כן? סופרים ראשים ולא רגליים, דיברנו על זה. אבל בהשוויית החוכמה או בקירוב, זאת אומרת אם זה פחות או יותר באותה רמה, הודיעתנו התורה שריבוי הדעות יסכימו לעולם אל האמת יותר מן המיעוט. ובין שיסכימו לאמת או לא יסכימו, לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור חרוב. בסדר? מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, הכלל, למה הולכים אחרי הרוב בבית דין? כי רוב, בדרך כלל, הרוב קולע יותר לאמת. זה מה שהתורה. כן, אבל זה לא המונים, זה דיינים, הם מומחים. משהו קצת אחר. אבל לא משנה, התורה אומרת שרוב הדיינים קולעים יותר לאמת מאשר המיעוט. פעם מישהו שאל אותי, אגב, אולי נדבר על זה בהמשך. פעם מישהו שאל אותי, נגיד שדיין, לא יודע מה, דיין מיומן, אז יש לו 70% שהוא קולע לאמת. אוקיי? עכשיו, אם אני רוצה ששני דיינים יקלעו לאמת, אז זה מכפלת הסיכויים, זה 49%. אז זה אומר שככל שיש יותר דיינים שנמצאים באותה דעה, יש כך פחות, יש פחות סיכויים שהם צודקים. נכון? יש 70% לדיין אחד, 49% לדיין
שני. מהסיכויים שהוא לא יקלע לאמת.
כן, פה היא תמותנה כמובן, זה טעות. אבל לענייננו, מה שאומר החינוך זה שההליכה אחר הרוב יסודה באיזושהי הנחה שהרוב קולע בסיכוי גבוה יותר לאמת. זאת ההנחה שלו. מסקנה מכאן, שאם למשל יש רוב דיינים, כי בסופו של הליכה אחר הרוב היא אינדיקציה, היא לא כלל כשלעצמו. היא הדרך שלנו להגיע הכי קרוב לאמת. במקום שבו זה לא יוביל אותנו קרוב לאמת, אז לא. אז נלך עם הרוב של החוכמה ולא עם רוב הדיינים, רוב הראשים ולא רוב הרגליים. אז
כך... בית
שמי, מה? נכון, ראינו, דיברנו פעם על זה, לכאורה זה מחלוקת בית שמי ובית הלל, אבל זה יוצא מוזר, כי פה מנחס חינוך מביא ויש איזו מחלוקת גדולה, להלכה לא נוקטים כמו החינוך פה, וזה כל זה נאמר אחרי שנפסקה הלכה כבר כבית הלל. ולכאורה, אם זאת מחלוקת בית הלל ובית שמי, מה שייך שראשונים יחלקו את זה? זה כבר הוכרע. טוב, זה... הערתי על זה כבר, אני חושב שדיברנו על זה אז. תראו עוד הערה על ההמשך, ומשורשי מצווה זו שנצטווינו בזה לחזק קיום דתנו. שאילו נצטווינו, קיימו התורה כאשר תוכלו להשיג כוונת אמיתתה, כל אחד ואחד מישראל יאמר דעתי נותנת שאמיתת עניין פלוני כנו. ואפילו כל העולם יאמרו בהופכו, לא יהיה לו רשות לעשות העניין בהפך האמת לפי דעתו, ויצא מזה חורבן שתעשה התורה כמה תורות, כי כל אחד ידין כפי עניות דעתו. אבל עכשיו שבפירוש נצטווינו לקבל בדעת רוב החכמים, יש תורה אחת לכולנו, והוא קיומנו גדול בה, ואין לנו לזוז מדעתם ואימא וכו'. מה הוא אומר? הוא אומר בעצם שהסיבה למה הולכים אחרי הרוב זה כדי לאפשר לחברה הדתית לתפקד. כי אם כל אחד יעשה ובכל מחלוקת אנחנו לא נקבע לפי הרוב, אז אי אפשר לעבוד כך. תורה הופכת להיות שתי תורות. עכשיו זה דבר מוזר. אבל קודם אמרת לי סיבה מאוד טובה למה הולכת אחרי הרוב, כי הרוב צודק. אז למה אני צריך עכשיו הסברים טכניים שזה בעצם תולה את זה יותר בשלום מאשר באמת? נכון, ההסבר הראשון תולה את זה באמת. הרוב יותר צודק. ההסבר השני אומר... לא יהיה שלום, אתם לא תצליחו לנהל חברה בצורה כזאת, אם לא תלכו אחרי הרוב. אז מה זה, הבסיס הוא האמת או השלום? התשובה היא, אני חושב, וגם על זה דיברנו פעם, שזה שהאמת היא עם הרוב, זאת לא מה שאני צריך לעשות כך. אם אני חושב כמו המיעוט, גם אם אינטלקטואלית אני מבין שרוב הסיכויים שהרוב צודק, אבל המסקנה שלי היא שהמיעוט צודק, במקרה המסוים הזה. אוקיי? אז באופן עקרוני אני הייתי הולך אחרי דעתי. הייתי הולך עם המיעוט, מה אכפת לי שהרוב נגדי? אומרת התורה לא, הולכים אחרי הרוב. למה? א', כי הרוב צודק, אבל זה לא מספיק. ב', למרות שהרוב צודק, עדיין אני הייתי יכול להגיד, בסדר, הרוב צודק מכיסא מזכה לאום. אבל כשאני נמצא בסוגיה ואני חושב אחרת, אני אלך אחרי דעתי. אומרת התורה, כן, אבל זה יעשה בלגן. אז לכן אנחנו צריכים לקבוע דעה אחת שאותה יקבלו כולם. מי זאת הדעה הזאת? זה דעת הרוב. למה? כי הרוב בדרך כלל צודק. הצורך לקבוע דעה אחת ולא להשאיר את תורת כל אחד בידו, זה השלום. אבל איזה מהדרכים לבחור, דווקא דעת הרוב, זה בגלל שהרוב קולע יותר לאמת. אוקיי?
רק בבטן, יש כל מיני סוגיות שהרב במקום שלו יכול לפסוק על גלילי או משהו.
נכון, רק שהם ישבו...
חולק עליו.
נכון, רק שהם ישבו לדיון. אנחנו דיברנו על זה בשיעורים הקודם.
שלום או משהו,
דיברנו על זה...
הרב במקום אחד יכול להגיד...
נכון.
בשר,
העוף והחלב דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבעצם כשהם יושבים, או לפני הקודמת, כשהם יושבים לדון ביחד ומחליפים דעות, אז יש כלל שצריך ללכת אחרי הרוב, והמיעוט צריך לכפוף את דעתו לפני הרוב. כי ישבתם לדין, בבית דין הם יושבים ויש רוב, המיעוט יחתום גם על פסק הדין. לא רק זה, אלא אסור לו אפילו להגיד שהוא שייך למיעוט. לא תלך רכיל בעמך, אומרת הגמרא. אבל במקום שבו יש פוסקים ברחבי העולם, אני חושב אחרת, זה שהרוב נגדי, אז מה? אם היו שומעים אותי, הייתי משכנע את כולם. מי אמר שלא? אז לכן אני לא חייב ללכת אחרי הרוב. פה השח כותב את זה ועוד. אז אני שומע. בנאדם
ששומע שיש פסק הלכה, הוא בטוח שיש טעות בפסק הלכה. הוא לא, הוא אומר, אם אני קיים את זה, אני עובר על איסור.
אז אני אומר, זה...
מה הוא יעשה כאן?
זה שאלה שצריך להיכנס למה שנקרא, טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. גמרא בתחילת הוריות, בדף ב', שבו אדם לא צריך לשמוע בקול הרוב, אם הוא ברור לו שהם לא צודקים, ולשמוע בקולם זה נקרא טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. עכשיו יש לזה ויכוחים עצומים, כי מצד אחד כתוב על ימין שהוא שמאל ועצמו שהוא ימין, אני לא אכנס עכשיו לעניין הזה, אבל זו סוגיה מסובכת. בכל אופן, אז זה אומר החינוך. עכשיו, על זה בא רב שמעון סקופ, בשערי יושר, בתחילת שער ג', הוא אומר דבר כזה, הוא מתחיל מסוגיית חולין. מניין שולחים אחרי הרוב, רוב דאיתא, רוב דלאיתא, אחרי זה הוא מביא את הרמב״ם, שרוב דלאיתא יותר חזק. הוא שואל עליו מהגמרא, איך זה יכול להיות. ואז הוא אומר ככה, ונראה לעניות דעתי לבאר עניין זה, דהנה באמת בתשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה, דיאלפין על מקרא דאחרי רבים לעתות, אם נאמר שהוא משום ברור ומכריע עניין המעשה במציאות, קשה מאוד להבין איזה דמיון הוא לעניין של תשע חנויות לרוב דיינים. במשלמה בדיינים יש טעם לומר שרוב הדיינים שמכוונים לדעה אחת, יותר קרוב לומר שהם כיוונו להלכה מן המיעוט שחולק, כמו שכתב בספר החינוך ומצווה עין חט. אבל בתשע חנויות, אם נאמר על פי שיקול דעתנו, יותר קרוב במציאות שבשר הנמצא הוא מתשע השחוטות, אין ברור זה דומה לשיקול הדעת של רוב מכוונים לדעה אחת. ועוד, דעניין זה לומר שעל פי רוב הרבים שחולקים מהיחיד מכוונים אל האמת יותר, הוא רוב דלאיתא כמן, כמו רוב בהמות כשרות ורוב אינם עילוניות. הוא שעצוי להיות כן מאשר להיפוך. אומר שתי טענות. הגמרא מקשרת את רוב בדיינים לרוב בחנויות. זה רוב דאיתא כמן ולומדים את זה מדיינים. אז הגמרא לומדת חנויות זה כמו דיינים. אומר, למה? אין קשר בין שני הדברים האלה. א', ברוב דיינים, כמו שמסביר החינוך, אנחנו הולכים אחרי הרוב, כי יש היגיון לומר שהרוב צודק. בתשע חנויות, מי אמר לך שהולכים אחרי הרוב? למה? מי אמר שרוב החנויות הוא זה שקובע מה טיבה של החתיכה הזאת? עוד מעט אני אבהיר את זה קצת יותר.
אני לא מבין
את הטענה. אני אבהיר את הטענה הזאת. עוד רגע. הוא אומר, לא, זה לא, אין פה רוב. אין פה רוב מברר. זה הטענה הראשונה שלו. הטענה השנייה שלו, זה טענה יותר חזקה. זה טענה שאומרת שרוב בדיינים זה בכלל רוב דלאיתא כמן. למה? כי מה זה רוב דלאיתא כמן? רוב דאיתא כמן פירושו יש לפני קבוצה, נגיד של חנויות, אני יודע שתשע מתוכן כשרות ואחת טריפה, יש לי חתיכת בשר, אני שואל מאיזה חנות היא בא. או אני שואל על חנות כלשהי, מי? אם היא חנות כשרה או חנות טריפה. אז יש לי את מלוא המידע על קבוצה מאוד מסוימת שבפניי, הפריט שלגביו אני מתעניין הוא אחד מתוך הקבוצה הזאת. אני רק שואל אם הוא שייך לקבוצת הרוב או לקבוצת המיעוט. זה רוב דאיתא כמן. זה תמיד רוב דאיתא כמן ככה. ברוב דלאיתא כמן זה לא עובד ככה. או נגיד בבית דין זה לא עובד ככה. בבית דין יש לי שלושה דיינים לפניי, נכון? שמה, יצא דיין ואני שואל שייך לרוב ולקבוצת המיעוט. זה היה דין של הליכה אחר רוב ברוב דאיתא כמן, נכון? יש לפניי שלושה דיינים, שניים מהם נגיד אמרו חייב ואחד אמר פטור. עכשיו יוצא דיין. אני שואל את עצמי, הוא שייך לקבוצה של השניים או לקבוצה של האחד? זה היה דומה לרוב חנויות, נכון? אני אומר, הוא שייך לקבוצת הרוב, ולא לקבוצת המיעוט. אבל השאלה בבית דין היא לא זאת, אני לא שואל מה טיבו של דיין מסוים. אני שואל מהי האמת ההלכתית. האמת ההלכתית היא אחת משלושת הדיינים, ואני שואל לאיזה מהדיינים, מה זה קשור? זה בכלל לא דומה. אלא מה? זה רוב דלאיתא כמן, לפי החינוך. למה? כי הרי מה בעצם, מהי הקבוצה, מרחב המאורעות, מהי הקבוצה, שבתוכה אני דן ברוב ומיעוט. כולות ההרכבים בעולם שהיו חלוקים בדעותיהם, נגיד שניים נגד אחד, ואני טוען שבקבוצה הגדולה הזאת של המקרים והדיינים וההרכבים, ברוב המקרים השניים צדקו. ועכשיו אני אומר, ההרכב שבפניי גם הוא הרכב כזה של שניים מול אחד, אז גם כאן אני אטען שהרוב צודק ולא המיעוט. זה ממש רוב דלאיתא כמן. זה שהדיינים נמצאים לפנינו, אז מה? גם החתיכת, גם האישה הזו שאני דן עליה אם היא אילונית או לא, היא נמצאת לפניי. השאלה היא האם הרוב והמיעוט שכלפיהם אני משייך אותה, או לרוב או למיעוט, האם הם נמצאים לפניי? לא שאלה אם האובייקט שעליו אני דן נמצא לפניי, הוא תמיד נמצא לפניי.
זה רוב דלת הקמן מהסוג הראשון.
זה איתם. זה רוב דלת
הקמן מהסוג הראשון.
מה זה הראשון אחר? אבל זה שיש סיבה.
לא, זה של מציאות.
כן, אבל יש סיבה שם על מה הרוב צודק, כי באמת יש חשבון סטטיסטי שהרוב צודק.
זה המציאות.
בסדר, אני לא יודע מה זה הסוג הראשון והשני.
לא, אתה יודע,
כן, אני לא זוכר מי זה הראשון ומי זה השני, אבל אמרת,
זה לא מציאות.
לא התנהגות. אוקיי, כן, זה לא התנהגות, נכון. זה לא רק מציאות, אפילו מציאות שההיפוכה הוא מוזר. זאת אומרת, להגיד שהמיעוט דווקא צדק ומוזר, זה טעון הסבר. זה קורה, אבל זה טעון הסבר.
יש פה איזשהו מסך שאתה שמת לנו. בגלל שאם כל דיין כותב את הדעה שלו על הנייר, חייב, חייב פתור, צד הניירות, הנדים יוצאים, אתה אומר, אוקיי, מה פסק הדין? זה כמו אחד לא, יש לך פה.
ממש לא.
למה? יש עוד הניירות?
לא.
יצאו דיינים?
זה שהניירות נמצאות לפניי זה לא מעניין. אני שואל לא את השאלה, אם הייתה חתיכת נייר באה לפניי, ואני שואל, האם היא שייכת לקבוצת שתי הניירות או לקבוצה של הנייר הבודד? זה היה כמו חנויות, תקשיב, תקשיב. זה היה כמו חנויות. אבל אם אני שואל, יש לי שלושה ניירות, עכשיו אני שואל, מה היה הלכה? אני לא שואל מה זה הנייר הזה או מה זה הנייר, אני שואל מה יהיה ההלכה? יש לי שתי ניירות כאלה ומה אכפת לי מהניירות? אני שואל עכשיו שאלה, מה יהיה ההלכה? אז מה אומר החינוך? בדרך כלל שני הניירות יותר צודקים מאחד. מה זה בדרך כלל הזה? מי זה הקבוצה הזאת שהקבוצה הגדולה מול הקבוצה הקטנה? זה קבוצת כל ההרכבים שנמצאו במחלוקת בעולם, זאת הקבוצה. והקבוצה הזאת לא נמצאת לפניי. זה רוב דלי תקמה. חד משמעית רוב דלת הקמן היום, חד משמעית.
במקרה של
9 ו-1
של חנויות.
לא, זה רוב דלת.
בדרך כלל בעולם, אוקיי? יש לי 1,010.
לא, לא קשור לבדרך כלל בעולם. יש לי פה, בעיר הזאת, יש לי 9 חנויות שירות ואחת טריפה. אם אני שואל מי זאת החנות הזאת, היא שייכת לרוב, לא בגלל שיש רוב בעולם. אלא שפה, בעיר הזאת, יש 9 חנויות שירות. לא צריך להזקק לעולם בכלל. זה בדיוק הנקודה. זה רוב דלת הקמן, אבל שום משקוף צודק לגמרי. עכשיו, הוא אומר בהמשך יותר מזה. הוא רוצה לטעון שהוא באמת כשנבוא לשפוט בתשע חנויות להכריע שהבשר הנפרש הוא מתת החנויות שמוכות בשר שחוטה. מחמת שהרוב מצוי יותר שיקרה בהם מקרה זה, ברור זה אינו אמת. מה פתאום? זה לא רוב מברר. למה? והרי על כל חנות מעשרה חנויות אלו נוכל להחליט דלא נפרש ממנה. ואי כתת אחרות נגדה. את כל חנות שאתה תרצה להניח, האם החתיכה הזאת פרשה מהחנות הזאת? הרי יש 9 חנויות אחרות שהן הרוב, אז סביר שהיא לא פרשה מהחנות הזאת. אז לכל חנות וחנות אתה יכול להחליט שזה לא פרש מהחנות ההיא, אז הרוב הזה בעצם לא מברר.
אז איך הגמרא למדה על רוב דעית הקמן
זה מה ששואל? זה מה שהוא שואל.
הוא שואל?
כן, כן, זאת השאלה שלו. ואז הוא רוצה לטעון את הטענה הבאה. הוא אומר, בעצם הדמיון בין גם חנויות וגם דיינים זה לא רוב מברר. הוא חולק על החינוך. זה לא רוב מברר. אלא מה? הוא אומר, יש לנו, אני מסתכל על מהם הצדדים לקבוע כך או כך. הצדדים התיאורטיים, האינטלקטואליים. אז אני אומר, חנויות. יש לי חתיכת בשר שפרשה מהחנויות. אני שואל, מה החתיכה הזאת? היא קשרה או טרפה? הרי לא מעניין אותי מאיזה חנות היא באה. מאיזה חנות היא באה זה רק אמצעי כדי לברר אם היא קשרה או טריפה. מה שמעניין אותי זה אם אני יכול לאכול אותה. אוקיי? אז אני אומר, יש לי 10 צדדים. יש צד שזה בא מחנות א', יש צד שזה בא מחנות ב', נכון? אפשרויות. יש 10 אפשרויות. יש רוב האפשרויות שזה בא מחנות קשרה. נכון? כל אפשרות כזאת מטילה, כביכול על החתיכה, מנסה למשוך אותה אליה, מנסה לגרום לי להחליט שהחתיכה הזאת קשרה. יש לי 9 צדדים שגורמים לי לחשוב שהחתיכה קשרה, וצד אחד שגורם לי לחשוב שלא. הולכים אחרי רוב הצדדים. זה לא סטטיסטיקה. הוא אומר, זה דין. זה דין שאם יש 10 צדדים, לך אחרי הרוב. הוא אומר, זה קיים גם בדיינים. גם בדיינים, למה, כשאני שואל מה היא ההלכה, מה הצדדים שלי, אני כמישהו לא מהדיינים, אלא מישהו מהצד, כי דיין א' אמר שזאת ההלכה, אז יש לי צד לומר שזאת ההלכה, נכון? דיין ב' אומר שזאת ההלכה, אז יש לי עוד צד לומר שזאת ההלכה, אבל דיין ג' חולק עליהם, הוא אומר שההלכה היא זאת. אז יש שני צדדים להגיד שזאת ההלכה, וצד אחד להגיד שזאת ההלכה. אז זה דומה לחנויות. שניהם לא מבררים, שניהם, עוד פעם, זה לא החינוך. החינוך הסביר שאני הולך אחרי הרוב כי בדרך כלל הרוב צודק. הוא טוען, זה לא יכול להיות, כי דבר כזה הוא רוב דלי תקמן. לכן הוא אומר, לא, הסבר בדיינים זה אחר, ואז אפשר גם ללמוד את חנויות מדיינים. הם בעצם זה דין ולא הסתברות, והדין הזה באמת דומה. הדין של התורה אומר לנו שאם יש לנו צדדים שונים כדי להכריע את השאלה, אנחנו הולכים אחרי רוב הצדדים. קצת דומה למה ש... כותב הרשב"א, הרשב"א מסביר שספק ספיקה הולכים לכולה גם בדאורייתא, ויש רוב צדדים לכולה. יש לך ספק אחד אם זה מותר או אסור, וגם על הצד שזה אסור, יש צד שזה מותר וצד שזה אסור. בסדר? אז יש בעצם שלושה צדדים לאסור, לא משנה, שלושה צדדים לאסור וצד אחד להתיר. אז הולכים אחרי רוב צדדים. הרשב"א תופס ספק ספק הזה מדין רוב. אז זה גם כן, עוד פעם, זה פשוט אפשרויות שמובילות אותי, עושים איזה עץ בעינרי ואומרים, פה כתוב מותר, פה כתוב אסור, 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 מותר. אני סופר בתחתית העץ בכמה מקומות כתוב אסור וכמה מקומות כתוב מותר, הולך אחרי רוב הכתובות.
איך זה מתרץ את הקושייה של הגמרא, שהגמרא למדה רוב דאיתא קמן מדיינים? הדיינים זה רוב דלתא קמן.
לא, הוא טוען שלא.
הרגע
הוא הסביר
שזה...
לא, ההסבר של החינוך. לא, הוא הביא את החינוך שהסביר שזה רוב דלית הקמן, והוא מקשה שזה רוב, בגלל שהרוב בדרך כלל צודקים. ועל זה הוא מקשה, הוא אומר, זה לא מסתדר עם הגמרא. כי לפי החינוך, איך הגמרא למדה מזה את רוב חנויות?
זאת אומרת שהוא אומר שזה רוב דעית הקמן.
נכון.
דיינים זה רוב דעית הקמן.
הגמרא אומר שזה רוב דעית הקמן. והחינוך מסביר את זה באופן שיוצא שזה רוב דלייטה. הוא אומר, זה יכול להיות. החינוך לא הגיוני. תהיה, הסבר אחר. זה לא הולך אחרי ההיגיון הזה שבדרך כלל הרוב צודק. אוקיי? טוב, אבל האמת ש... מה?
איך הוא יסביר את ה... ושכל הקבוע, שאם אני נכנס
לחנות... לא, 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 עזוב, אל תכניס אותי לקבוע, אנחנו נגיע באיזשהו שלב אולי גם לקבוע, אפילו שם יש לי איזשהו הצעת הסבר, אבל לזה נשאיר. אז אני רוצה עכשיו להסביר, יש לי ככה, אבל לא כל כך הרבה זמן. תראו, קודם כל די ברור שהחינוך צודק. כי, מה זאת אומרת, הולכים אחרי הרוב, תשאל כל אחד, בגלל שבדרך כלל הרוב קולע על האמת. עכשיו, כמובן, זה לא חייב להיות, ואפשר לפעמים גם המיעוט צודק, לוודאי אם יש הבדלים או פערים בחוכמה או במיומנות ההלכתית, אז זה לא יהיה ככה. אבל אם אני צריך לקבוע איזשהו כלל, ואני הולך אחרי הרוב, זה בגלל אני קובע את הכלל הזה, כי הרוב בדרך כלל צודק. ודיברתי על זה בשיעורים הראשונים, כשפתחתי את הסדרה הזאת, אמרתי שרוב בבית דין זה רוב שמטרתו לחשוף את האמת. להבדיל מרוב דמוקרטי שמטרתו לחולל את האמת, ליצור את האמת. אוקיי? אז נדמה לי שזה הפשט הפשוט, קשה מאוד להתכחש לזה. ואכן גם הרב שמעון שקופ, כשהוא מתחיל, הוא מתחיל עם זה. הוא אומר, אבל זה קשה בגמרא, לא יכול להיות. אז צריך להציע את ההסבר הפורמלי שלו עם מספור צדדים וכל מיני דברים כאלה. אני רוצה לטעון שהחינוך צודק, והאמת שגם רב שמעון שקופ צודק. כולם צודקים, גם אשתו של השופט צודק. ואני רוצה להסביר, תראו. עכשיו אני מגיע לסטטיסטיקה. כשאנחנו שואלים את השאלה מה היחס בין רוב לסטטיסטיקה, הנטייה הראשונית היא לומר שרוב דאיתא קמן זה סטטיסטיקה. למה? כי רוב דאיתא קמן יש לי אוכלוסייה מוגדרת היטב, 10 אנשים, עשיתי סטטיסטיקה, ראיתי ש9 מהם זה כאלה ואחד הוא כזה, עכשיו יבוא לפני מישהו מהם ואני אשאל מי הוא, אז הוא כן, אז ההסתברות זה 9 עשיריות שהוא שייך לרוב, נכון? אז זה סטטיסטיקה. רוב דאיתא קמן, אין לי איזושהי קבוצה מוגדרת שעשיתי עליה סטטיסטיקה. איך בנוי רוב דאיתא קמן? רוב דאיתא קמן, איך נבנה? רוב דאיתא קמן בדרך כלל בנוי על הכללה ממדגם. אתה לוקח, נגיד, אתה רוצה לדעת שרוב הנשים לא אילוניות. אני אומר, תקח את ה-50 נשים שאתה מכיר. תסתכל, מתוכן, נגיד, יש 40 ומשהו שהן לא אילוניות, ואיזה 7 שהן כן אילוניות. אני אומר, אם בהנחה שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג לכלל הנשים בעולם, אז אני מסיק מכאן את הכלל הזה שנקרא רוב נשים לא אילוניות. והכלל הזה עכשיו אני מיישם אותו על כל נשות העולם. בהנחה שבדקתי מדגם, ושהמדגם הזה מייצג ומותר לי לעשות הכללה מהמדגם הזה לקבוצה הכללית, נכון? אבל עכשיו תשימו לב מה יוצא. רוב דלייטה קמן, אם כך, הוא בעצם בתשתיתו רוב אמפירי. רוב דלייטה קמן דווקא, הוא רוב אמפירי. מה זאת אומרת אמפירי? אתה עושה בדיקה על קבוצה מדגמית, אתה מניח שהיא מדגם מייצג, זאת אומרת שאין פה איזה הטייה או משהו כזה, ואז אתה משיג מסקנה על כלל הקבוצה. זאת ההכללה. ברוב דאיתא קמן, אין אפשרות לעשות הכללה ממדגם. בואו אני אראה לכם, תסתכלו למשל על הרוב חנויות. מצאתי חתיכת בשר בשוק, זרוקה. ויש 9 חנויות כשרות ואחת חנות טרפה. עכשיו רוצים להגיד לי שרוב הסיכויים שהחתיכת בשר הזאת היא טרפה, היא כשרה. אומר רב שמעון שקופ, זה לא מברר כלום. לא נכון. אני אומר, לא מטעמו, אבל הוא צודק. לא בגלל שהוא אמר שכנגד כל חנות יש 9 אחרות, זה טעות סטטיסטית. אבל הוא צודק באמירה. לא תצליחו לייצר ניסוי שיבדוק את התזה הזאת. מאיפה הוצאתם את התזה הזאת? התזה הזאת היא לא הכללה על בסיס ניסיון. זה לא. תנסו לתכנן ניסוי שבו אתם לוקחים מדגם של חתיכות שנאבדו, ואתם בודקים האם הם באמת באו מקבוצת חנויות הרוב. הרי זה בעצם מה שאני צריך לבדוק, נכון? איך עושים את זה? הרי חתיכה שנאבדת היא נאבדת מעצמה, אז אף אחד לא עושה עיבוד באופן יזום. אם תעשה באופן יזום, אז זה כבר לא מתפלג אקראית, זה לא יהיה שווה כלום. כי מי שתחליט לאבד, זה מה שיאבד. אין לך דרך לעשות פה ניסוי. אתה לא יכול לעשות מדגם של מקרים ולראות, בוא נראה בחמישה או עשרה או עשרים מקרים האלה, איך, האם החתיכות הן בדרך כלל באות מחנויות הרוב או מחנויות המיעוט, ואז נחליט מה הכלל הגורף במקרים כאלה. אין דבר כזה. אין פה דרך לעשות הכללה ממדגם. ואז מה? אז באמת הבוסס. הטענה שהחתיכה הזאת שמצאתי שייכת לקבוצת הרוב. על סברה הפריורית. זה לא תוצאה של אמפירית, זה לא תוצאה של תצפית. אלא ברור לי בהיגיון שלי, שאם רוב החנויות פה הן קשרות ואין לי שום מידע אחר, אני הייתי מאמר שהחתיכה הזאת היא קשרה. אבל להגיד לכם שזו תוצאה של ניסוי, של בדיקה אמפירית, של מדגם והכללה, ממש לא. זה לא חוק טבע. עכשיו אנחנו מבינים בצורה יותר טובה, למה רוב דה ליטא קמן זה חוק טבע, ורוב דה איטא קמן לא שייך לחוקי טבע בכלל. זה פשוט אוסף של מקרים מזדמנים. זה מציאות מזדמנת, מקרית. אוקיי? רוב דה איטא קמן לא יוצא מסטטיסטיקה. הוא דווקא לא סטטיסטיקה, בניגוד מה שאמרתי קודם. רוב דלייטה כמובן הוא סטטיסטיקה. אנחנו סטטיסטיקה לא על הקבוצה כולה, אלא על מדגם מתוכה. ואחרי שאני עושה סטטיסטיקה על המדגם, אני עושה הכללה לקבוצה כולה. אוקיי? עכשיו, אם באמת זה ההבדל, למה שהיה רוב דיינים לפי החינוך? ממש רוב דלייטה כמובן. בדיוק כמו החנויות. למה? בואו תציעו לי ניסוי שיבסס את מה שאתם אומרים, שבדרך כלל רוב הדיינים צודקים. מישהו יכול להציע לי ניסוי שיבדוק את זה? לקחת מדגם של מקרים ולראות. אין דרך, אף אחד לא עשה ניסוי כזה, אין דרך לעשות את זה. פעם אחת עשו את זה בעצם. עוד רגע אני... אין דרך לעשות את זה. כי הרי איך אני יודע אם הדיינים צודקים? זה לא עוזר. מי אמר שבית המשפט העליון צדק אחרי הערעור? זה לא אומר. אין לי דרך לדעת... היה עירורים, אבל אני אמר לך מי צודק, האם האינסטנציה הנמוכה או האינסטנציה הנמוכה. אין לך דרך לדעת מה הייתה המציאות, אלא לפי הראיות שגם הדיינים השתמשו בהם. אין לי דרך לבדוק את הדיינים באופן בלתי תלוי. הדיינים אמרו שהחתיכה הזאת טריפה. בוא נראה אם הם צדקו או לא. איך אני אבדוק? יש לי את הראיות שהיו בפניהם, אני יכול להחליט אם הם צדקו או לא צדקו הגיונית. אני לא יכול לבדוק דרך מדגם ולראות. איפה עשו את הניסוי הזה? בארצות הברית, כשנכנסה הראייה של ה-DNA, כן? המשפט, הדיון המפורסם, אחרי שנכנס ה-DNA כראייה קבילה, התחילו לבדוק כל מיני אנשים שכבר ישבו בכלא. יצאו שם הרבה רוצחים לחופשי, הרבה לא רוצחים. התברר שהרבה אנשים שלא רוצחו, ישבו על הרשעה ברצח. למה? כי התברר שבתי הדין לא צדקו. איך זה התברר? כי היה לנו אמצעי בלתי תלוי לבדוק האם הדיינים צדקו או לא. אבל בדרך כלל זה לא המצב. מאיפה אנחנו יודעים שבדרך כלל הרוב קולע לאמת? תחשבו אתם באמת, מאיפה אתם עושים את העיקרון הזה, את ההנחה הזאת? זה הנחה אפריורית. הנחה אפריורית. אין לנו שום דרך לבדוק את זה בניסיון. אנחנו יכולים אולי לנסות ליזום מקרים יזומים, שאנחנו יודעים מה היא האמת, לבשל איזשהו כאילו רצח, להביא את זה בפני הרכב של דיינים, אז הם החליטו האם היה פה רצח או לא היה פה רצח. ואז לנסות, אבל לא עשו את זה אף פעם. אגב, כשיעשו את זה, זה יהפוך לרוב דלי תקמן. זאת אומרת, אני לא טוען שאי אפשר לעשות את זה. אם היו עושים את זה, יכול להיות שאפשר. אם היו עושים את זה, זה הופך לרוב דלי תקמן. אבל כל עוד לא עשו את זה, אז האמון שלי בדעת הרוב הוא תוצאה של סברה אפריורית. הוא לא תוצאה של הכללה ממדגן. זה רוב דלי תקמן. זה בדיוק כמו חנויות. בדיוק. ולכן החינוך צודק שכשהולכים אחרי הרוב, זה בגלל שרוב הסיכויים שהרוב צודק, ולא המיעוט. וגם רב שמעון שקופ צודק שהתשע חנויות והרוב דיינים לא מברר את האמת. לא מברר את האמת במובן שזה לא סטטיסטיקה. זה כן מברר את האמת לדעתי. אבל זה לא סטטיסטיקה, זה לא טענה מדעית. אוקיי? זה סברה אפריורית, זה פילוסופיה, זה לא מדע. זה הטענה בעצם. אוקיי? רוב דיית הקמן זה פילוסופיה. רוב דיית הקמן זה מדע. זה הבדל. ובחלוקה הזאת, אין ספק שדיינים זה בדיוק כמו חנויות. אין בכלל שאלה, זה ברור. וזה בדיוק, ואז הכל בסדר, לא צריך למצוא את כל הפטנטים של רב שמעון שקופ ולא שום דבר, אבל אז באמת יוצא שההבדל, וזה מאיר בחדש את כל הגמרא בחולין, שהגמרא מדברת על רוב דאית הקמן ורוב דלית הקמן. היא אומרת, את רוב דאית הקמן לומדים מהפסוק. ומה הפסוק אומר? שהולכים אחרי הרוב, כי בדרך כלל הרוב זאת האמת. איך אנחנו יודעים את זה? סברה אפריורית. אוקיי? מאיפה יוצא רוב דלית הקמן? אין לנו מקור. מה זה רוב דלית הקמן? הכללה מדעית. מאיפה אנחנו יודעים שחוק הגרביטציה נכון? יש פסוק על זה. הגמרא מחפש פסוק על זה. היא לא מוצאת. נכון? כי זאת הכללה מדעית. בדקנו ממקרים ועשינו הכללה. מצאנו חוק כללי. אז זה רוב דלית הכמה שהגמרא מחפשת. הגמרא מחפשת מדע מן התורה מניין. והיא לא מוצאת. אז היא אומרת, בסדר. מה רש"י אומר שם בסוף? הוא אומר, לא מוצאים. בסדר, אבל ברור שזה נכון. אז לא מוצאים מקור, ברור שזה נכון. אז בעצם, השאלה היא, זה בדיוק ההבדל בין רציונליזם ואמפיריציזם, או בין פילוסופיה למדע. כן? הגמרא אומרת, יש מקור לפילוסופיה. מותר להשתמש בפילוסופיה בעולם המשפטי, בסברות הפריוריות. אבל זה שמותר להשתמש במדע בעולם המשפטי, אני לא צריך פסוק. זה ברור, בכל תחום בחיים שלנו אנחנו משתמשים בזה. למה שלא נשתמש בזה גם? זאת אומרת, מה שעומד מאחורי המהלך של הגמרא בחולין, הוא בעצם אותו ויכוח פילוסופי עתיק וגדול בין רציונליסטים לאמפיריציסטים. זה בעצם הנקודה. הרציונליסטים מוכנים לקבל גם רוב דעית הקמן. האמפיריציסטים, אלה שרוצים ניסוי כדי לאמץ את התזה, לא יקבלו את רוב דעית הקמן. רוב דעית הקמן זה הזיה, אגב, היה לי ויכוח עם אנשים. אנשים שלא הסכימו לקבל את זה. באמת, אחרי שהם הבינו את מה שאמרתי, היה לי, נתתי שיעור לשופטים במחוזי, במחוזי במחוז מרכז. בסדר, אז היו שם כמה גרוסקופ למשל, היו בעליון, הוא התווכח, אמר, מה פתאום? אחרי שהסברתי שבאמת זה לא יוצא מגדר, אז מי אמר שזה נכון? מה פתאום? זה לא... אז זה אמפיריציזם, זאת אומרת, אם אין לי... אה? לא יודע, לא בטוח, לא היה לנו מספיק זמן להתווכח, אבל... הנקודה בעצם, וזו הסתכלות מאוד מעניינת על הגמרא. את הגמרא בסך הכל פה, דיברנו כבר לא פעם, אני חושב, על הוויכוח בין אמפיריציזם לרציונליזם. זאת אומרת, השאלה האם באמת אני מוכן לסמוך אך ורק על תצפיות, או שאני מוכן גם לסמוך על דברים שנראים לי הגיוניים. בסדר? זה ויכוח פילוסופי מאוד גדול. ובעת החדשה המצוטלת נוטה מהרציונליזם ששלט בימי הביניים, אל האמפיריציזם, כן? שמתחיל המדע המודרני והתצפית והכל. ואז מגיעים כל מיני אמפיריציסטים, דיברנו על זה, כמו יום למשל, שפתאום רואים שגם האמפיריציזם שלנו, so called, גם כן בעצם יש בתוכו כל מיני איזשהם הנחות שהן עצמן לא מבוססות על תצפית. ואז העסק מתחיל להסתבך. וזה בדיוק נדמה לי המהלך של הגמרא בחולין. הגמרא בחולין אומרת, מצד אחד יש לי את הרציונליזם, יש לי פסוק. מאיפה אני לומד את האמפיריציזם? אי אפשר ללמוד אותו מרציונליזם, כי זה משהו אחר. ורבי מאיר אגב חי שלמיותה. רבי מאיר שחי שלמיותה, אז זה ברוב דלית הקמן, לא ברוב דלית הקמן. כי שם אין פסוק. כשיש כללים, שזה סברות הפריוריות, רבי מאיר לא חי שלמיותה. אבל כשאני מדבר על סטטיסטיקה, זאת אומרת, בסדר, אבל יש גם 30% שלו. ולכן הוא מצרף את זה גם לחזקה ועוד כל מיני דברים כאלה. אז הרי ברוב דלית הקמן, לא ברוב דלית הקמן. למה? כי שם זה שאלה של תצפית, ועל התצפית, עם כל הכבוד, זה נשמע לנו נורא משכנע, אבל בתוך התצפית יש הכללות ויש כל מיני הנחות, ומי אמר שאפשר לסמוך עליהם? וזה רב מאיר אומר, אני חושש למיעוט, כי זה תצפית. דבר של סברה פריורית, אז לפחות אחרי שהתורה אמרה, מקובל עליי, אני לא מתווכח איתו. אבל תצפיות והכללות וכל מיני דברים כאלה, מי אמר? אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. בסופו של דבר, הגמרא לא מוצאת מקור. ואחרי שהיא לא מוצאת מקור, רש"י אומר בסדר, אבל ברור שהולכים אחרי זה, כי ברור שזה נכון. כן.
זה רוב דלית הקמן יותר חזק,
כי הוא... אז אמרתי, הוא שונה, זה לא עניין שיותר חזק, הוא שונה. בהקשרים מסוימים השונות הזאת תהיה יתרון. בהקשרים אחרים השונות הזאת תהיה חיסרון. אז לכן אין פה חזק יותר וחלש יותר, זה שונה. פשוט שונה. זה סטטיסטיקה וזה פילוסופיה. זה מדע וזה פילוסופיה.
יש אולי דרך אחת מאוד לא יעילה מבחינה פרקטית, אבל דחיפה מבחינה לוגית להפעיל סטטיסטיקה במקרה של התקמן, וזה לקחת את המקרה, לתת אותו ל-100 קבוצות של 10 דיינים, ואם בכל 100 קבוצות תתקבל אותה פסיקה, להגיד שזה מוכח, וזאת סטטיסטיקה.
למה?
בדיוק כמו...
אתה מניח שהדיינים אבל צודקים במה שהם אומרים.
אני זוכר אגדה שמספרת שהתרגום של תרגום ה-70 היה תקף במדויק בגלל הסטטיסטיקה.
כן.
זה לא סביר ש-70
איש... אבל זה רוב דלטה, זה לא רוב דלטה.
אבל אם 70 איש לא יכולים לטעות באותה דרך...
אבל ההנחה אם איש לא יכולים לטעות היא בעצמה הנחה הפריורית. מאיפה אתה יודע את זה? אין לך דרך לדעת אם הם טעו או לא, גם על ה-70. מאיפה אתה יודע שהם טעו? כולם הסכימו לאותו פסק, אז מה? אולי כולם טעו? אתה מניח שלא. זאת הנחה אפריורית. אתה מתחיל תמיד מההנחה אפריורית, אתה לא תגמור עם זה. זה כמו גרוסקופ אגב באותו ויכוח, הוא אומר לי, אבל יש נגיד ברוב דיינים, יש 2-1, אז יש חשבון הסתברותי שאומר שהרוב צודק. נגיד שהאיכות של דיין זה פי. פי גדול מחצי, כן? כי חצי זה עירייה באפלה, כן? אתה עושה הגרלה. דיין שלא שווה כלום, זה הסתברות חצי שהוא צודק. כן, לא הסתברות אפס. דיין שהסתברות אפס שהוא צודק, זה דיין נהדר אגב. שיפסוק ונעשה אפס. דיין שצודק בהסתברות חצי, זה הדיין הכי גרוע. אז לכן, נגיד שהדיין יש לו הסתברות פי להיות צודק. תעשו את החשבון מה הסיכוי ששני דיינים צודקים מולך. תקבלו, זה יותר גדול. הסיכוי שלהם יותר גדול. נו, אז למה זה לא רוב הסתברותי? אז זה לא סברה אפריורית. מה זאת אומרת? מאיך אתה יודע שהייחוד של הדיין היא פי? איך אתה יודע את פי? אחרי שאתה יודע את פי, אתה יכול לעשות חשבונות.
אין, זה לא חשוב. לא.